לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום ראשון כ"ז בסיוון תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק בפרובוקציה האחרונה של אנשי החיזבאללה שהניפו בסוף השבוע דגלי לבנון, איראן ולבנון, איראן וחיזבאללה מול היישובי הגדר. נשוחח פה עם ראש המועצה האזורית גליל עליון, גיורא זלץ, שמעריך שחיזבאללה יודע שיש לו הרבה מה להפסיד במלחמה הבאה. וגם על המשך השריפות בעוטף עזה נשוחח פה עם יפעת בן שושן מנתיב העשרה. מסתבר שעד היום הם לא קיבלו את הפיצויים שהמדינה הבטיחה להם. גם על המפגש הפסגה בין קים, מנהיג צפון קוריאה, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכבר נחתו בסינגפור, ההכנות בסינגפור, ההבטחה יוצאת הדופן, נשוחח פה עם שליח חב"ד בסינגפור, הרב אברג'ל. וגם על דוח הגיור של משה ניסים שהוגש בשבוע שעבר, הרבנות הראשית תוקפת ומסרבת לקבל אותו. הרב צפניה דרורי תמה מדוע. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה ערבה. תושבי יישובי הגדר בגבול לבנון התעוררו בסוף השבוע למראה של דגלים, דגלי איראן, חיזבאללה, פלסטין ולבנון מהצד הלבנוני. אנחנו משוחחים כעת עם גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. ובכן, זה היה מחזה, אני מבין, לא כל כך משמח.
קודם כל אתה צודק, אבל אני חושב שכדאי להבין את תמונה יותר רחבה שקורית בעת האחרונה.
כן.
קודם כל בצד הסורי, הכרזות של כל מיני ראשי מדינות, ואתה לזכור שכבר היום זה לא אנחנו והם, אלא מגרש משחקים של הרבה הרבה יותר שחקנים, כולל רוסיה וכולל איראן. אז קודם כל יש את האירוע סביב ההסכמות, הסכם עם רוסיה, כן או לא, שאיראן יוכל להישאר בסוריה. אחר כך יש את הפעילות שלנו, לנו יש היום פעילות, אנחנו מדינת ישראל, יש היום פעילות מאוד מאוד משמעותית לאורך הגבול עם לבנון, בלי כנס לפרטים, שמטרתה ליצור ביטחון רב יותר לנו לתושבים, וזה כשלעצמו, מכיוון שחלק מהעבודות האלה נראות לעין, גם זה יותר מתח. ואז בצד השני יש מי שאומר, אם אתם חושבים שתוכלו לעשות בסוריה מה שאתם רוצים ובישראל מה שאתם רוצים, אנחנו לא נגיב, אתם טועים, והוא מנסה להראות שהוא נמצא. אז פעם קורה איזשהו אירוע, אם אתה זוכר, לפני מספר חודשים היו שתי שבתות שהיו כאילו הפגנות של תושבים בצד השני של הגדר, ועכשיו יש את הדגלים. לפני שנה וחצי היה בנייה של רצף של מגדלים, 20-25 מגדלים, כ-300 מטר מהגדר, שוב עם דגלים של החיזבאללה ושל אנחנו כאן. חלק מהקרב היום הוא על התודעה, וזה חלק ממנו. כמו שפתחת ואמרת, זה לא נעים, אבל אני מציע לכולנו לקחת זה בפרופורציה. אני חושב שמה שנשאר היום, יש מי שישמח על זה ויש מי שלא, אבל מה שנשאר היום לחיזבאללה להיאבק עליו זה רק על התודעה, כי בשום צורה משמעותית הוא לא יכול להשפיע לא על הקרקע ולא באירוע מלחמתי כזה ואחר. אז נשאר
למה, מה הסיבה שהחיזבאללה לא יכול?
שתי סיבות עיקריות. הסיבה החשובה מאוד היא ההבדל המאוד מאוד גדול בטכנולוגיה, ביכולות, בכוח האדם, במוכנות של הצבא שלנו מולם. וזה לא שהם לא יכולים לעשות שום דבר, אני לא רוצה להישמע שענן, הם יכולים לייצר פעילות כזאת או אחרת מקומית. אבל הסיבה היותר משמעותית, וחשוב להבין אותה היום, שהחיזבאללה ביתר סט, אחרי הבחירות האחרונות, הם היום גורם מדיני. חיזבאללה זה לבנון, לבנון זה החיזבאללה. ובשונה ממה שקורה בעזה, שאפשר לדבר על החמאס אם הוא ארגון טרור כזה או אחר, ולא ברור מי עומד מולנו בעזה, הרי שכאן במקרה הזה דובר פה על מלחמה או אירוע מלחמתי בין שתי מדינות, והמשמעות לצערי במידה מסוימת, אבל המשמעות היא שמדינת לבנון עלולה להיחרב ברובה הגדול, וגם הם יודעים את זה. הם בעצם מבינים טוב מאוד שמלחמת לבנון הבאה היא תהיה מלחמה האחרונה במאה השנים הקרובות, ולכן הם לא ימהרו לצאת אליה.
וטוב, אז לפחות היום אני שמעתי שירדתם לחזק את תושבי עוטף עזה היום.
זה נכון, אתה תופס אותי עכשיו בדיוק בסוף הביקור המאוד מאוד מעניין, מלמד ומעורר השראה ביישובי עוטף עזה. אנחנו מטה המועצה אזורית גליל עליון, ביחד עם נציגים מכובדים מאוד של החקלאים בגליל העליון ועם מנהלי היישובים שלנו, נציגות שלהם, ירדנו לעוטף עזה, סיירנו בשלוש מועצות אזוריות שממש יושבות על הגדר, ראינו את הנזקים הגדולים שרואים אותם בעין של השטחים השרופים, שוחחנו והבנו את הנזקים הגדולים שישנם גם לנפש ולהתנהלות האנושית של ילדים, של הורים, ואני חושב שבהחלט חשוב מאוד שמדינת ישראל תבין הרבה יותר טוב את המציאות שקורית שמה. נכון לכרגע יש סוג של נתק בין האירועים בפועל לבין ההתנהלות של המדינה, וזה לא טוב, ואני חושב שמי שיכול, כדאי לו מאוד, גם בשביל עצמו, גם בשביל המשפחה שלו, בשביל להבין מה קורה, אבל גם בשביל לתמוך באותם תושבים אמיתים שנאבקים יום יום במציאות כמעט בלתי אפשרית, אני חושב שנכון וחשוב, גם באופן רשמי וגם באופן אישי, ללכת, לבקר, לראות.
אבל מה אתה מתכוון שאתה אומר נתק? זה נשמע ככה מדאיג, למה אתה מתכוון?
תשמע, אני אגיד לך בזהירות דוגמה אחת, בסדר?
כן.
כבר כעשרה ימים יש הכרזות על זה שהחקלאים שנפגעו יקבלו פיצוי מלא בצורה כזאת או אחרת. נכון להיום עדיין לא הופיעו שמאים, וזה אנשים שצריכים לקבוע את ערך הנזק בעוטף עזה, כי הם עסוקים בדברים אחרים ויש מעט מאוד שמאים. למותר לציין שנכון לכרגע שום שקל, לפי דברי האנשים שמה, אני לא חי שמה, אבל נפגשנו עם ראשי הרשויות, שום שקל מאותם הבטחות עוד לא הגיע, זה בעיניי נתק. אם הם כבר חודש חיים במציאות שהם חיים בה, ועדיין המדינה לא הצליחה למצוא את הדרך לתמוך בהם באופן מעשי, תקציבי, זה בעיניי נתק.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, ראש המועצה האזורית גליל עליון גיורא זלץ, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה לך.
תודה ויום שקט וטוב לכולנו.
יום שקט, תודה. גם בשבת האחרונה פרצו שריפות ב-17 מוקדים, בעזה ממשיכים לשלוח את עפיפוני האש ובלונים בוערים לעבר ישראל, אם כי יש ירידה מסוימת במספר המפגינים על הגדר. אנחנו משוחחים כעת עם יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז רצינו ככה שתספרי לנו מהזווית שלכם, איך אתם מעבירים את התקופה הזאת.
תשמע, כמו בכל יישובי עוטף עזה, ודווקא לא כמו בכל מדינת ישראל, כי יש לנו הרגשה שזה באמת, הפעם זה נחלתנו הבלעדית, השריפות והאשן, ולראות את מה שזרענו ושתלנו, פשוט הולך ונשרף פה מבוקר עד ערב.
מה באמת היו שריפות בימים האחרונים גם אצלכם?
תראה, כל הזמן יש שריפות, אתה יודע, עוטף נשרף כבר, כבר מעל חודשיים, בעצם מאז שהתחילו כל המהומות למיניהן על הגדר ממש בערב ליל הסדר, ובאמת התגברו בחודש האחרון. כל יום זה, עוד פעם, זה לא כל יום במקום אחר, זה כמעט כל הזמן באותם מקומות, וזה ממש בכל היישובים שבאמת ככה יותר צמודים לגדר. אתה יודע, נסגר כביש בין יד מרדכי לסדרות, שהוא ציר מאוד מאוד מרכזי בעוטף, אז כולנו מבינים שזה בגלל שליד פסי הרכבת פרצה שריפה, ואנחנו מבינים שתושבי נרעם עכשיו שואפים את האשן, ולפני שבוע בשמורת קרמיה במשך 6 שעות שהשמורה בערה ושליש ממנה פשוט נשרף, אז זה היה אצלנו בתוך הבתים, וזה כל יום וכל היום ככה.
אבל זה לא מייאש אתכם, מה קורה אצלכם מבחינת התושבים?
תראה, לייאש זה לא מייאש, זה כמובן מוריד את המצב רוח, זה כמובן, תשמע, אני עוד פעם, ליבי עם החקלאים ועם האנשים שאתה יודע שהשדות האלה זה כל מה שיש להם בחיים, מאוד, מאוד כואב לי לראות אותם, אבל אתה יודע, זה לא מייאש, אני יכולה להגיד שממש בסוף השבוע האחרון, קיבוץ נרעם שבאמת חטף אש גדולה, חגג 75 שנים לעלייתו על הקרקע, אנחנו בנתיב העשרה חוגגים פה את בניית השכונה החדשה שלנו ממש אל מות בית חנון. כל הפיפון שנזרק זה עוד בית שנבנה פה, ואני יודעת שזה הרבה יותר מעצבן את הצד השני מאשר לראות טנק ישראלי בגבול. אז תדע, זאת התשובה שלנו, הישובים המתפתחים והצומחים, כמובן לצד החשש והדאגה של מה ילד יום.
וקליטה, מה קורה איתכם מהבחינה הזאת?
תראה, אצלנו אין צורך בקליטה, כי אנחנו בונים היום את השכונה החדשה ששווקה לפני, ממש שנייה לפני צוק איתן, או שנייה אחרי צוק איתן, אני כבר לא זוכרת, זה עד די מזמן, אבל שווקו פה 70 מגרשים, שממש היום הבתים הראשונים מסתיימת בנייתם.
אבל שמענו באופן כללי ככה שיש קליטה, שיש דווקא אנשים שרוצים לבוא דווקא בתקופה הזאת לעוטף.
תראה, העוטף יש לו שם טוב, העוטף יש לו שם טוב מבחינת זאת שהקהילות בו הן חזקות, ולילדים יש פה חיים נהדרים, וגם להורים. בנוכל לי לך שאצלנו ספציפית בנתיב העשרה אין בתים להשכרה, אנשים כל הזמן רוצים לבוא ולגור פה ביישוב, אני מניחה שככה זה בכלל היישובים, אני רואה קליטה בקיבוצים, אני רואה צמיחה בכל היישובי העוטף, בעצם יש איזושהי צמיחה בארבע שנים האחרונות. אז זה לא קורה לבד, ברור שזה קורה בתמיכה ממשלתית, זה לא, אתה יודע, זה לא שיום אחד אנחנו מחליטים לצמוח ויאללה בואו נצמח, אז יש איזושהי תמיכה ממשלתית. יש כמובן, אתה יודע, זה גם אחרי צוק איתן הייתה השקעה מאוד מאוד מסיבית של משרדי הממשלה לחיזוק, ואני חייבת להגיד שזה משהו שחייב להיות. אבל אתה יודע, דווקא בוא ננסה לדבר על איך אנחנו לא מגיעים למצב של מבצע שאחריו אנחנו צריכים לשפוך כל כך הרבה כספים על חיזוק. בוא נראה איך אנחנו משאירים את התושבים חזקים כל הזמן, על זה אנחנו פחות מדברים.
טוב, כנראה שזה לא ממש תלוי בנו אם יהיה מבצע או לא יהיה מבצע, לא?
תראה, אני יכולה להגיד לך משבתי פה בנתיב העשרה, ממש ליד החומה, אני לא חושבת שאין לנו מה לעשות, אני חושבת שיש לנו הרבה מה לעשות. אני חושבת שהנבואה וההחלטה לא ניתנה רק לפוליטיקאים, גם לנו יש השפעה, וגם אני כתושבת כן מדברת וכן עולה לדבר בוועדות הכנסת, וכן מנסה להשפיע היכן שאני יכולה, אם זה ברעיונות בתקשורת, ואם זה באמת בשיחות עם פוליטיקאים.
אז מה המסר שלך? מה יש לך להגיד באמת בעניין הזה?
תראה, המסר שלי הוא גדול, זה לא מסר של משפט אחד, אבל אני יכולה להגיד ככה שבאופן כללי הייתי מאוד רוצה שלצד החיזוק שלנו כתושבים במדינת ישראל, אני, אתה יודע, בוא נעזוב רגע את מדינת עוטף עזה, אבל בוא נדבר על כתושבים במדינת ישראל, הייתי כן רוצה שסוגיית עזה, שהיא סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה לא רק בשנים האחרונות ולא רק מאז שנהיה עוטף עזה, זו סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה מעל 50 שנה, אני חושבת שצריך לקחת פעם אחת את המושכות לידיים ואת ההחלטה הנכונה, ולראות איך מתחילים לנהל את הסוגיה הזאת, ולא שהסוגיה הזאת תנהל אותנו, כי זה מה שקורה בשנים האחרונות.
למרות שבפועל ישראל למעשה הכריע בנושא עזה ונסוגה מעזה.
כן, אתה יודע, היא נסוגה מעזה, אבל המדינה היחידה ש... סוגיית עזה נשארה לפתחה, זו מדינת ישראל. זאת אומרת, כל מדינות העולם יכולות, אתה יודע, להגיד כך או אחרת, אבל רק מדינת ישראל היא זו שצריכה להתמודד ביום-יום פיזית עם סוגיית עזה. ואתה יודע, זה מתחיל מאצלנו, זה מתחיל מהרצון שלנו לרתום עוד ועוד מדינות מעולם, ולעשות הסברה נכונה, כי אתה יודע, אנחנו יכולים עד מחר להגיד ולפעול בצורה הזו שהצבא שלנו, הצבא המוסרי בעולם, אבל תמונה אחת מהצד השני עושה, אתה יודע, מוחקת לנו את כל את כל המשפט הזה ואת כל מה שבא איתו, זאת אומרת, אף אחד לא מאמין לנו. אז א', אנחנו צריכים להתחיל לעשות הסברה נכונה למדינת ישראל, בוא נתחיל בזה. אתה יודע, ומכאן לרתום את מדינות העולם ובאמת באמת לטפל בסוגיית עזה, אתה יודע, אני לא מדברת איתך אפילו על טווח של 5 שנים, על טווח של 20 שנה. זה מקום שצריך לשקם אותו מהיסוד, ואולי רק ככה אנחנו, אתה יודע, נתחיל לטעת תקווה בדור שלנו, זאת אומרת, בדור הבא שלנו, לאיזשהו שלום שיקרה פה בעוד 100 שנה. כי כמו שזה נראה היום, הדבר הזה בכלל לא מתקרב, אי אפשר לדבר בכלל על איזושהי הסדרה מול עזה.
זאת אומרת, את מדברת על האפשרות לשקם אותם, לשקם, לסייע להם?
אני מדברת על, תשמע, צריך לשתדע, זה לא לשקם רק את התשתיות, זה לשקם שם עם שלם שגר שם ורובו, אני אומרת שוב רובו כי אני יודעת שיש חלק שממש לא, אבל רובו נולד לתוך השנאה הזו של מי שגר מעבר לחומה, וכשאני רואה, אתה יודע, ביומיים האחרונים סרטונים שמגיעים אליי של ילדים ברצועת עזה, עם אפיפונים שמסבירים איך הם רוצים לחדור עם סכין ולהרוג ישראלים, להרוג יהודים, זה עושה לי רע בלב, לא רק בשביל הילדים האלה, אלא בשביל, אתה יודע, בשביל כל הדור הזה שגדל שם על שנאה, מה שעוד פעם, אצלנו אנחנו לא מגדלים על שנאה, אתה תבוא ותשאל פה את הילדים בעוטף עזה, ואתה תראה שאף ילד לא מדבר ככה, אז קודם כל, הפער העצום הזה שיש, אתה יודע, בין מי שגר פה לבין מי שגר מטר מאיתנו, זה משהו שחייבים לגשר עליו.
אבל יש משהו לעשות של החמאס שם?
כמובן גם התשתיות. תראה, עוד פעם, אין לנו ברירה, אני לא יכולה לקבוע, אני מדינת ישראל, אני לא יכולה לקבוע אם החמאס יהיה שם או לא יהיה שם. ובוא נגיד שגם אתה יודע, נוכחנו לדעת שהצהרות כאלה ואחרות על חיסולו של הנייה תוך איקס שעות, זה לא עובד, אנחנו לא באמת יכולים להשפיע על מה שקורה שם גם. אתה יודע, עזה שהיינו בה לפני 13 שנים ועזה של היום היא ממש לא אותה עזה, בטח לא עזה שבה היינו לפני 40 שנה, זה ממש לא אותה אוכלוסייה, הכל שם השתנה, הם אתה יודע, הם גם השתפרו ביכולות שלהם, אני חייבת להודות על האמת.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, יפעת בן שושן תושבת נתיב העשרה, ונאחל לכם שיהיה לכם רק טוב.
תודה רבה, להתראות.
תודה רבה. שוחחנו הבוקר לקראת פגישת הפסגה בנשיא ארצות הברית לנשיא צפון קוריאה קים עם שליח חב"ד בסינגפור, הרב של חב"ד שם, הרב מרדכי אברג'ל.
הנה פה מתכוננת, הם סגרו המון כבישים ומתכננים, זה אירוע היסטורי לכל העולם כמובן. הם לא, אתה מבין, הם לא מתכוננים פה, זה לא שמישהו יודע דבר וחצי דבר מה שנה. מרגישים במדינה כמובן התכוננות מכל הרמות, מרמה הביטחונית, הם פה אלופים בכל הלוגיסטיקה. סינגפור זאת מדינה מאורגנת למופת, אז גם הם בחרו בסינגפור, אולי זה אחד מהסיבות, אולי בגלל שזה יותר קרוב באסיה, וזה מקומם, מה שלאף אחד אין באמת איך אומרים, אין תפיסה כל כך, לא שמעתי מאיזה גורם כלשהו איזה עניין למה בחרו בסינגפור ואיך ומה וכו', ממש לא. אז כך שזהו זה, אנחנו נרגיש את זה כל כך בחמת.
ויש יהודים שם בסינגפור?
כן, כן, זה 2500 בערך, כן.
אנשי עסקים?
כל הסוגים. גם ישראלים, השגרירות, כל התעשיות, וגם אמריקאים, אוסטרלים, משהו מכל העולם.
ולמי שלא מכיר, אומרים שזו מדינה מאוד מאוד מסודרת, נקייה, שאסור שם לזרוק שום דבר על הרצפה.
כן. זה לא בדיוק מה שמאפיין את סינגפור לדעתי, אבל כן, זה מה שאומרים. אני פה הרב הקהילה ושליח של חב"ד הראשי באזור. טוב, אני יודע שאתה אולי חיכית למשהו אחר, אבל באמת שאין פה כן, תמיד זה, כשיש משהו מיוחד, זה כמובן שאז רוצים להזיז את הפרטים, וזה, אני מקווה שהייתי יכול לשתף אותך את הפרטים ממש, אין פה.
אוקיי.
לא קורה שום דבר, לבחינתן, כל פנים. אוקיי?
תודה רבה.
טוב, בסדר, שיהיה לך כל טוב.
כל טוב, ביי. תודה. ביום ראשון שעבר הוגש הדוח עם המלצה להסדרת נושא הגיור במדינת ישראל על ידי משה ניסים. אנחנו שמענו כבר שהרבנות הראשית מתנגדת לכך ואומרת שיש פה הכרה בגיורים שלא על פי ההלכה, הכרה בגיורים רפורמיים. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם הרב צפניה דרורי, ראש ישיבת קריית שמונה ורב העיר. שלום לרב.
שלום רב.
ובכן, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת, ההתפתחות האחרונה?
אני לא כל כך מבין מה שנאמר לידי הרבנות הראשית, או גורמים ברבנות הראשית. אני יודע דבר אחד, שההצעה של
משה ניסים,
ידידנו הטוב, היא בהחלט שומרת על כל האלמנטים של ההלכה, ודואגת לכך שרק מי שמתגייר על ידי מסגרת של הרבנות הראשית לישראל, הוא יהיה גר.
אז בכל זאת, איך אתה מבין את ההתנגדות פה של הרבנים?
אני תמה מאוד, אני לא יודע מה הם מדברים. אני יודע שזאת היא העמדה שלו, והיא שומרת את המצב הקיים היום, להמשך הדרך, שהרבנים הראשים יוכלו, הרבנות הראשית תוכל להמשיך להיות אחראית על הגיורים, ובשום אופן זה לא יהיה תחת יד גורמים רפורמיים או אחרים.
אז איפה פה השינוי שניסים מציע? איפה פה בעצם השינוי ממה שיש עד היום?
הוא לא הציע שום שינוי. הוא טוען רק שהרבנים צריכים לעשות זה מרוח טובה.
אז אתה ממליץ לקבל את הדוח הזה?
כן, בהחלט.
טוב, תודה רבה לך, רב צפניה דרורי.
שלום רבה.
כל טוב.